השפת אמת הזה נמצא ב... בתפרש סמך דלת, זה השנה האחרונה שבספר. כשקוראים את הפרשה, כל שבוע, אני חושב שנכון לעשות זה לשאול שאלות. אתה קורא כל שנה, כל שנה מתעורר לך שאלות חדשות, שאלות שלא ראית בשנה שעברה, שאלות שקשורות לזה שהתבגרת קצת, עברת שנה, אתה רואה את החיים קצת אחרת, אתה רואה את התורה קצת, מבין קצת אחרת, ונשאלות לך שאלות. שאלה הראשונה שנשאלת בפרשה שלנו, זה למה הקדוש ברוך הוא גזר עלינו גלות כזאת במצרים? מה עשינו? מה לא בסדר? למה... גלות אכזרית כל כך, כמה מאות שנה להיות במצרים, לעבוד בפרך, מעלות השחר רצית הנשמה, כמו שאומרים, ילדים נזרקים ליור, ילדים מתים, חיי המשפחה אולי מתפרקים. למה? למה? בשביל מה כל זה? למה הקדוש ברוך הוא עשה לנו את זה? שאלה נוספת שצריך לשאול לדעתי, זה לגבי הסנה. מה אומר לנו מראה הסנה? חזק וברוך. תודה רבה. מה אומר לנו מראה הסנה? למה הקדוש ברוך הוא נגלה למשה דווקא בסנה? דווקא אש בוערת בסנה. אפשר להתגלות גם בצורה אחרת, נכון? מה המשמעות של הסנה הבוער? שאלה נוספת שאני שאלתי את עצמי, זה, אנחנו רואים שיש מהלך בפרשה, יותר נכון, בחומשים יש מהלך, זה לא נקודות נקודות, יש מהלכים, יש מהלך. ספר בראשית בעצם הוא היה הכנה לקראת גלות מצרים. לא נרחיב על זה, דיברנו על זה בשבת, אבל באיזה שלב הקדוש ברוך הוא מחליט להתחיל לגלגל את הגאולה. איזה נקודה, באיזה נקודה הקדוש ברוך הוא מחליט לשלוח את משה ולהוציא את ישראל ממצרים? ולמה דווקא בנקודה הזאת? אנחנו ננסה לענות על השאלות האלה, אני לא יודע אם על כולם, תמיד זה טוב לשאול שאלות, זה חלק מהלימוד, גם אם אין תשובות לפעמים, אבל השאלות חשובות, חשוב לשאול את השאלות. יש לך זמן, מקבלים גם תשובות. ככה צריך להסתכל בכלל על החיים, לא רק על הפרשה. אדם צריך לדעת, יוצא גם מבית המדרש, הוא צריך לדעת, לשאול שאלות. לשאול שאלות. הדף שנמצא לפניכם, תהפכו אותו בבקשה, יש כמה פסוקים, אני רוצה לעבור איתכם על הפסוקים שיופיעו בשפת אמת. צריך לזכור שכמו שלומדים גמרא, לומדים גם שפת אמת. זה לא ככה איזה כמה דברים מצורפים. כמו שבגמרא אתה צריך לדעת את, את הברייתא, שממנה הגמרא שואלת את הקושייה, אתה צריך להבין אותה, אתה צריך להכיר אותה. וכמו שאתה צריך להכיר את הפסוק שממנו בא נניח התירוץ, אז גם השפת אמת. הוא מביא פסוקים, מביא מדרשים, כדאי להכיר אותם לפחות היכרות מסוימת לפני כן, אחרת לא מבינים על מה מדובר. אז בוא נקרא ביחד את הפסוקים שיהיה לנו קצת רקע, בסדר? אולי אני אעשה רקע פשוט רק. עם ישראל יורד למצרים, יותר נכון, משפחת יעקב יורד למצרים. מצרים מתחיל שיעבוד. הקדוש ברוך הוא מחליט באיזשהו שלב לשלוח את משה להוציא את עם ישראל מהשיעבוד הזה. וכתוב ככה, אני מתחיל, מקור אחד, אתם רואים? אני קורא את הפסוקים. וירא מלאך אדוני אליו בלבת אש מתוך הסנה. וירא, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. משה בא למדבר עם הצון, פתאום הוא רואה קוץ שנקרא סנה, שיח. שנקרא סנה, שהאש בוערת בתוכו, משהו נפלא, משהו מוזר, האש בוערת והסנה נשאר, שום דבר לא קורה לו. תראו שרוב הפסוקים פה יהיו קשורים באש, וזה עיקר הדבר. כן? פסוק הבא, ויאמר משה, עשו אנא ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? הפסוק קורא למאורע הזה גדול, משהו גדול, ולא משהו שגרתי, משהו גדול. פסוק י' ב', הקדוש ברוך הוא שולח את משה להציל את עם ישראל, ומשה כידוע אומר, מי אני שאני אלך ויציל את עם ישראל? ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, ויאמר כי יהיה עמך, וזה לך האות, כי אנוכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוהים על הר הזה. מה זה האות הזה? מה זה האות הזה לך? איזה אות? הסנה. הסנה הוא האות שאני אהיה עמך. ואולי זה גם האות שעל ההר הזה, איפה שנמצא הסנה, שם יהיה גם מתן תורה. פסוק בירמיהו, מקור 2. כתוב בירמיהו, הקדוש ברוך הוא מדבר עם ירמיהו, והקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו, הלא כה דברי כאש נאום השם וכפטיש יפוצה צלע. שוב אנחנו רואים את האש בפסוק הזה, ומדובר פה על מה? איזה אש זאת? פסוק כפתת. אש התורה. הקדוש ברוך הוא דבריו זה אש. לא רק התורה, אלא דברי הנבואה, הקדוש ברוך הוא, הדברים שלו זה אש. דברים כף ד', פרק ד', פסוקים למד ו' ולמד ג', זה הפוך בגלל שהסדר בשפת אמת מופיע הפוך. אגב, משה מדבר עם העם, ומספר לו לקראת כניסה לארץ, מי אנחנו, מה אנחנו, ומה הקדוש ברוך הוא עשה לנו, ושוב הוא מזכיר את האש, מן השמיים ישמעך את קולו ליסריקה, ועל הארץ הראך את אישו הגדולה, ודבריו שמעתי מתוך האש. זה על מעמד הר סיני, נכון? למד ג', השמע עם כל אלוהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי. שוב פסוקים של אש, מעמד הר סיני, דברי השם, אש בסנה, אש, 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 הכל אש. יש אש שורפת, לא עלינו, לצערנו גם חווינו את זה לפני זמן קצר, ויש אש יכולה להיות גם מחממת. הכל תלוי במינון. אש יכולה לחמם, אש יכולה להאיר, ואש יכולה גם לשרוף. מקור הבא זה תהילים פרק י"ט, פסוק שלא מדבר על אש, השפת אמת מביא אותו בעניין אחר. תורת השם תמימה, משיבת נפש, עדות השם נאמנה, מחכימת פתי, פסוק ידוע, יש פה דפים. פסוק ידוע, אנחנו אומרים אותו בשבת בבוקר. הפסוק הזה בא להראות שהתורה היא משיבת נפש. היא מתיישבת על הלב ומאזנת את הנשמה עד שאדם מרגיש טוב עם עצמו. זה בפשטות. דברים, פרק ט', זה מקור 5, כתוב פה בטעות 4, כתוב האפן וירד מן ההר וההר בוער באש, ושני לוחות הברית על שתי ידי. עד כאן זה היה קצת להיפגש עם הפסוקים, כדי שניפגש עם הפסוקים בתוך השפת אמת, עם חצאי הפסוקים, נדע על מה מדבר, על מה השפת אמת מדבר, שזה לא יהיה לנו דברים אווריריים כאלה, מרחפים באוויר. ובואו נתחיל. אז שאלנו את השאלה, למה גלות מצרים? ושאלנו, מה מבטא מראה האש הבוער בסנה? זה שתי שאלות ראשונות ששאלנו. בואו נקרא את זה ביחד, נסביר, ננסה להסביר יותר נכון. אפשר גם כמובן לשאול שאלות במסגרת הזמן יש לנו זמן, ברוך השם. אפשר גם לשאול שאלות. זה שיעור תורה. טוב, אני מתחיל לקרוא. בסדר? תעקבו אחריי. בפסוק. בלבת אש מתוך הסנה. איתה במדרש, מובה במדרש, במדרש רבה, שהראה לו למשה, הקדוש ברוך הוא, שהגם שהמצרים שולטים עליהם, על עם ישראל, והם נמשלו לקוצים, לקוץ, כן? לא יאכלו חס ושלום, לא יאכלו חס ושלום. אני טעיתי. האש, לכאורה אולי זה מצרים, נכון? והקוץ שאינו הוא קל, זה לכאורה עם ישראל, שהאש לא שולטת בו. ובאמת, לשון הפסוק, מראה הגדול הזה, משמע שזה המראה היה עיקר האות למשה רבינו עליו השלום. בשפת אמת, רוצה להגיד לנו, מדייק מהמילה גדול, שעיקר האות, דיברנו על זה בקצרה, עיקר האות למשה היה דווקא הסנה הבוער. זה מחדד לנו את השאלה, מה זה בא לבטות האש הזאת והסנה הזה? אז ראינו פירוש נקודה אחת רק, אולי נראה בהמשך עוד. בא להראות, המדרש שם אומר שמשה רבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא ואומר לו שהזמן רץ והוא עובד לכאורה לרעתנו. ככל שעם ישראל נמצא יותר בגלות, אז עם ישראל בסוף יחלה, כן, מהצרות, מהמוות. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל תדאג. לעם ישראל באים צרות, זה נכון גם לא בגלות הזאת. באים צרות, עם ישראל לא יחלה. וזה מסר חשוב מאוד. מסר שהולך איתנו הרבה שנים, גם בגלות האחרונה, 2000 שנה אנחנו בגלות, והיה ברור לכל ישראל פשוט שחוזרים לארץ. וזה מה שהחזיק אותנו, החזיק אותנו להחזיק מעמד בכל הצרות של הגלות, וגם לבוא פה לארץ ולכבוש אותה מחדש, לחזור לארץ. כל זה בא אולי גם מהמסר הזה שהוא צרוב בתורה וצרוב בתוך עם ישראל. זה המון כוח. אתם יודעים מה זה 2000 שנה של צרות? לא להתייאש. ושעל זה נאמר אחר כך, וזה לך האות. ראינו את הפסוק בהמשך, שהקדוש ברוך אומר לו, זה לך האות. דכתיב, כל דבריי נאום, כל דבריי כאש נאום השם, הדברים שלי זה אש, אומר הקדוש ברוך הוא. וכן נאמר, דבריו שמעת מתוך האש. ומשה רבינו עליו השלום אמר לבני ישראל, הנשמע כדבר הזה, השמע עם וכולי, מדבר, כל אלוקים, כן, מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה ויחי, כי האש היא שורפת. כל אלוקים, אתם יודעים ששם הם במעמד הר סיני, קפצו אחורה כמה קילומטרים מרוב פחד, זה אש, אבל נשאר חי. והנה הראה הקדוש ברוך הוא למשה רבינו עליו השלום שיוכלו בני ישראל לקבל אש הגדול הזה והשתערו חיים בגוף. הקדוש ברוך הוא גילה לנו במראה הזה, גילה למשה שעם ישראל יכול לקבל איסורים, איסורים כמו אש, ולהישאר חי. איפה? בגלות. ואולי בעוד מקום אחד. כדאית במדרש, אש שלמעלה שורפת ואינה אוכלת. ככה כתוב במדרש, אותו מדרש שראינו קודם, בהתחלה, כן? האש שורפת, האש מלמעלה שורפת ולא אוכלת. וכמו כן, אש התורה מהפך הגוף להבעירו בהתלהבות האש. עכשיו אנחנו עושים איזה מהפך קטן, מתחילים באיזה מהפך קטן, שהוא רומז לנו שהאש הזאת זה גם אש התורה, כן? זה גם אש הגלות, כן? שהיא בוערת ולא אוכלת, ותכף נראה למה היא בוערת ולא אוכלת, מה זה המשמעות של זה, שזה משמעות עמוקה, כן? אבל יש לנו רמז פה שגם נוכל לעמוד באש, באש אחרת, שיש התורה. שהתורה יכולה להלהיב את הבן אדם, האש של התורה מסוגלת להלהיב את האדם, וגם לנקות אותו, אגב, מכל החטאים ומכל הקלקולים. אנשים באים, רואים את זה גם במכון מאיר, אנשים באים, באים מכל מיני עולמות, יושבים, לומדים פה תורה, תקופה קצרה, יותר ארוכה, אתה רואה בן אדם חדש. התורה נכנסת בפנים, היא שורפת את כל הקלקולים, והיא בונה ומחממת את כל התכונות הטובות שיש לאדם, מוציאה אותם החוצה. זה האש. כל דבר בעולם הוא טוב, אם הוא במידה הנכונה. אש יכולה להיות שורפת, יכולה להיות מבשלת ומחממת. לכן כל דבר, סכין, יכול להיות ביד מנתח להציל בן אדם, וסכין יכול להיות חס וחלילה ביד רוצח. תלוי מה עושים איתו. כל תלוי במינון. אבל זה בסוגריים. ואף על פי כן, נשאר חי בגוף. זה המשך הדברים. וזה כתיב, תורת השם תמימה, משיבת נפש. שהאש הזאת מסוגלת, כמו שאמרנו לפני רגע, כן? היא מסוגלת ליישר את הנפש, לאזן אותה, כן? ולהפוך את האדם במנוחה, מנוחת הנפש, כמו בשבת, מנוחת הנפש. מנוחת הנפש זה איזון בין הכוחות הפנימיים של האדם. האדם הוא אש, ודאי שהוא אש. יש כל מיני כוחות שמה משחקות בפנים, אבל האיזון הנכון, זה התורה עושה אותו, האיזון הנכון, יכולה לסדר את הכוחות בצורה שהם עובדים בהרמוניה לצורך המטרה שלשמה אדם חי, לצורך זה הוא בא לעולם. ואמרו חז"ל, גדולה תורה שנותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא, זה הסברנו הרגע, נכון? יש לה כוח לתורה לתת חיים. וכתיב הכה, הסנה בוער באש, פה אצלנו, וכתיב הטעם, ההר בוער באש. כבר עשינו את המעבר הזה, שהאש הזאת היא גם אש של מתן תורה. היא לא רק אש של הסנה, היא לא רק האש של הסנה, שהעם ישראל לא קלה באש הזאת עם האיסורים, זה גם אש של מתן תורה, מתן תורה. ומעניין מה הקשר בין הדברים. אנחנו קצת רמזנו, אבל את הנקודה העיקרית עוד לא אמרנו. אנחנו רק מכינים את הקרקע להבין מה הוא רוצה להגיד פה. וזה הרמז, וזה לך האות, בהוציאך את העם, תעבדון את אלוהים על הר הזה. הנה, הפסוק הזה שראינו אותו קודם, עושה כבר קשר ברור, כן? וזה הרמז, שאני יוציא אותך ממצרים, כן? אז תקבלו על ההר הזה, אפשר סנה, תקבלו אש, אש אחרת. או שזה אותה אש אולי, אותה אש, אותה אש ששומרת על עם ישראל. אותו אש גם היא התורה. הדברים מחוברים זה בזה. שפת אמת צריך לדעת, שפת אמת זה לא פשט. שפת אמת זה חסידות, חסידות זה בא מאורות אחרים. מעולם הקבלה יותר, וההקשרים בין הדברים הם הקשרים קצת שונים, זה הקשרים ברמזים. כמו שאומרים הרבה פעמים לילד, פעמים מסבירים לו משהו, ואומרים לו, הוא אומר אני לא מבין, אומרים לו טוב שתגדל, תבין, זה אי אפשר להסביר, או שאתה מבין, או שאתה לא מבין. הדברים הם רמזים, הם רמוזים, ומי שמבין, מבין, מי שלא מבין, בעזרת השם, אחרי 40 שנה, מבינים, יש דברים שלומדים אותם, לומדים אותם בפשט, לא כל כך מבינים מה לומדים, אבל פתאום, איזה מאורה, איזה שיעור שמעת, וכל מה שלמדת פעם, בצורה אולי לא כל כך מובנת, פתאום, כמו שאומרים, יורד לך סימון, פתאום אתה רואה אור נשפח לתוך המהלך הזה, כן, בכבוד שלום. כן, אחד מאדמו"רי גור. צריך לעשות חשבון, אני לא, כרגע לא, הסבא שלו זה אמרי אמת, זה האדמו"ר הראשון. אז האבא שלו, הוא נפטר בגיל צעיר. השאלה אם גם הרבה של, של האבא שלו, אם זה נחשב שפת, אם זה נחשב גור או לא, נראה לי שלא. אני חושב שזה דור שני לכאורה, או שזה אדמור השני. אבל שווה בדיקה, אם תראה. זה גור. כן. וגור, אומרים שהרב קוק ראה את הספר הזה בלונדון, פשוט נדבק בו. נדבק בספר הזה, יש בו דברים נפלאים. טוב, בואו שלא ננתק את המהלך. איפה היינו? על ההר הזה, באש הגדול הזה. אכן, הראו לו, למשה, שבאמת יזכו לזה על ידי גלות מצרים. הנה, יש לנו פה, העברנו הילוך. על ידי גלות מצרים, שגם זה נרמז בסנה הבוער, באש ואיננו אוכל. זה כבר סוד. שאלנו, בשביל מה באה גלות מצרים? כן? תשובה של התורה למעמד הר סיני, לקבלת התורה, להבין את האמת של החיים, שזה התורה, צריך לעבור כור היתוך, צריך לעבור באש, צריך זיכוך. הזיכוך הזה נעשה במצרים עם האיסורים האלה. האיסורים האלה הם אלו שהכשירו אותנו לקבלת התורה, כי אי אפשר לקבל תורה אדם שהוא שקוע בתאוות העולם הזה, או קשור לעולם הזה. במצרים יצאנו ממיצרי, דיברנו על זה פעם, ממיצרי החומר, נכון שם עבדנו לחומר ולבנים, יצאנו ממיצרי החומר, כן? ורק מי שיוצא ממיצרי החומר, מסוגל להיות אדם אמיתי, שמסוגל לקלוט התורה, והתורה כמובן, יש לה ייעוד, להוביל את עם ישראל, כן? לייעוד שלו, גילוי שם השם בעולם, ותיקון עולם במלכות שדי, תיקון הסדרים האנושיים על פי התורה, שהעולם ייראה כגן עדן, לא שמה, אלא פה. פה.
יש אש
ש... מה שרוצה לגוע פה זה בנקודה של הקשר בין הגלות לגאולה. יכול להיות, צריך לבדוק, שהאש הזאת שהיא מראה את הדרך, זה גם כן חלק מהאש המאירה. הוא לא מזכיר את זה פה, אני חושב שזה לא שייך לנקודה הספציפית פה, אם כי אם נעמיק בזה יכול להיות שיש קשר. כן. שאלה יפה, שאלה יפה. התשובה לשאלה הזאת, שקודם כל אנחנו רואים פה בבירור, שהירידה למצרים לכאורה זה לא בשביל חטא. זה לא עונש על חטא, אלא זה צירוף ותיקון, מה שנקרא איסורי אהבה. אם אתה רוצה להרחיב, לראות את השאלה שלך ולהרחיב בה, תראה בנתיבות שלום, מאמר ראשון על הפרשה, מרחיב בדיוק בנקודה הזאת, שם הוא מביא מהמהר"ל, מסביר שאת כל הנושא הזה שמתי אנחנו צריכים לעבור בפועל איסורים בשביל להצטרף ולהזדקח, ומתי אפשר שיהיה קיצור דרך, כמו שכתוב, בעיתה חישנה. כן? השאלה, שאלה טובה, האיסורים האלה לכאורה הם לא יסורי עונש, הם יסורי צירוף, מכניסים אותנו לקור. לקור, כמו שמכניסים את הכסף או את הזהב לתוך הקור בשביל להוציא ממנו את השיגים. וזה גם שם הוא מסביר, זה מאיר לנו הערה מאוד חשובה לחיים. אנחנו לא באנו לעולם בשביל ליהנות. אנחנו, יש לנו תפקיד. ובשביל למלא את התפקיד שלנו, אנחנו חייבים לעבור כל מיני אירועים שמכשירים אותנו לתפקיד הזה. התפקיד הזה, העונג של התפקיד הזה, העונג של החיים זה למלא את התפקיד הזה. גם אם הוא קשה. אני יודע מה מטריד אותנו, זה אני יודע, באוויר. כל הקודים שאנחנו ספוגים מהם לעולם המערבי, שבאנו ליהנות, אנחנו יכולים לתפוס. מה, זה, התחלתי בזה. השאלה, לא סתם שאלתי את השאלה, מה אנחנו אשמים? כן? זה לא קשור לאשמה. יש לך תפקיד, ואתה צריך למלות אותו. התפקיד הזה הוא תפקיד ענק, תפקיד גדול, שמציל את כל העולם מהבוץ שהוא שרוי בו. ובשביל התפקיד הזה, אנחנו מוכנים לעבור טירונות במסלול סיירת. אתה ראית בחורים שהולכים לסיירת, הם עוברים מסלול, שאם אתה מסתכל על זה בעיניים, כמו שדיברנו קודם, אז זה גיהנום. אבל לא, אנשים עושים את זה בשמחה. הם בוכים ושמחים, נכון? בוכים ושמחים. למה? כי אחר כך יוצא מזה חייל, חייל שמסוגל להתמודד עם כל מיני התמודדויות, ולעשות פעולות שמצילות את עם ישראל נגד כל המחריבים אותנו. איך יכול להיות שאנחנו עומדים מול כל העולם? אז אנשים מוכנים לעבור את המסלול הזה. אותו דבר פה, יש לנו מסלול מאוד חשוב. אנחנו הסיירת של העולם כולו, מבחינה רוחנית, מבחינת משמעות לחיים שלנו. כל הרעיון הוא, או כל הייאוש שהעולם תפוס בו, והעולם תפוס בייאוש. כן? זה בא מזה שאנשים לא מרגישים שיש משמעות לחיים שלהם. ומי שאמור לתת ערך ומשמעות לחיים של העולם כולו, זה אנחנו. על ידי התורה האלוקית. בשביל לשמש את התפקיד הזה, אנחנו צריכים לעבור כור היתוך. זה תורף הדברים שם, אתה תראה את זה. נכון, נכון. אז למה קור היתוך הזה? גם השואה זה קור היתוך, הרי זה לא נגמר במצרים. הרי זה לא נגמר במצרים. באנו לפה עוד פעם, עשינו ניסיון, אחרי גלות מצרים, נכון? והניסיון הזה לא הלך, ונחרב, נכון? עשינו ניסיון שני, וגם לא הלך. ורק הניסיון השלישי, עכשיו אחרי 2000 שנות גלות, כן? שזה לא ליטוש, זה ביטוש, כמו שאתה אומר, אז אנחנו בעזרת השם נוכל למלא את הייעוד שלנו. ואנחנו לומדים מזה שבאמת, אמרתי את זה כמה פעמים, זה לא בשמי כמובן. עוד פעם, יש לנו קודים מערביים של תרבות יוונית, תרבות מערבית. והקודים האלה שחייבים להצליח, חייבים להיות מהיפים והטובים, ולא מבינים שבשביל להצליח צריך ליפול כמה פעמים. אין הצלחה בלי נפילות. אז כל המסלול הזה של מצרים, אחר כך גלות בבל, והגלות הארוכה הזאת, כל זה, והבתים, בית ראשון ושני של באמצע, וגם היה בית שילו עוד לפניכם, כל הדברים האלה זה מסלול שאנחנו, מכשיר אותנו מהנפילה ומהניסיון, לקום על הרגליים ולעשות את תפקידנו, וזה נכון גם באופן פרטי. תסתכל למינה ושמאלה, בוא תראה לי את המוצלחים והיפים האלה שאף פעם לא נכשלים. אין כזה דבר, זה בלוף אחד גדול. רק אלה שנופלים ויודעים לקום, 7 פעמים פה צדיק וקם, הם אלה שאחר כך יכולים לשמש ולהוביל מהלכים חשובים, כי הם נפלו והם קמו מהנפילה, ומהנפילות האלה הם הוציאו עוצמות מתוך הרם, עם העוצמות האלה ממשיכים עד. וזה כל העניין פה, כל העניין ששם אדם בנתיבות שלום, להוציא אותנו מהדמיונות שהחיים הם באת לחיים ליהנות. באת בחיים לעשות חובה. ומי שעושה את חובתו, הוא גם מתענג, גם אם זה קשה. ואם הוא בא ליהנות, לא רק שלא מתענג, הוא בדיכאון. וזה, אני יודע שקשה לשמוע את הדברים האלה, אבל זה האמת. וזה מה שהוא אומר לך, בשביל לקבל את התורה, צריך לעבור תהליך צירוף. התורה, אין לך טוב, אין לתורה. אפשר להמשיך? מה מצבנו, כן, עם השעה? איפה אנחנו? אכן הראו לו שבאמת יזכו לזה על ידי גלות מצרים, שגם זה נרמז הסנה בוער באש ואיננו אוכל. כמו שאמרנו, גם אנחנו לא נחלים, וגם מצטרפים לקבלת התורה. זה שלושה דברים, לא שניים אפילו. שעל ידי שירדו לקור הברזל, כור הברזל זה אש, נכון? תנור עם אש שמוציא את הסיגים גם מהברזל במצרים, ואף על פי כן העלו משם ניצוצי קדושה. איזה ניצוצות הם העלו ממצרים? זה קבלת התורה. על ידי זה עצמו יזכו לקבל האש של למעלה, גם כן, על ידי האש של למטה, על ידי האיסורים, על ידי הניסיון, על ידי הסדרת חינוך הזאת, אנחנו זוכים לתורה. שהיא אש, נצרפים באש, מקבלים את התורה שהיא אש. והאש הזאת, כמו שאמרנו, היא מתקנת את העולם. מתקנת את הנפש הפרטית ואת הנפש הלאומית ואת הנפש האנושית. היא גם שורפת את הקוצים, את הסיגים, כן? והיא גם מחממת את התכונות הטובות ואת הדברים הטובים שיש בעולם. וזו תורה שלמה של הזמרה בברסלב. מסתכל על הדברים הטובים. הוציא אותם החוצה. והאש, האש מחממת, כמו שאמרנו, האש יכולה לשרוף. במובן העמוק של המילה. ובכל זה הרמז... בכל איש ישראל, זה לא רק משהו לאומי, זה גם בכל איש ואיש. כל איש ואיש יש לו ירידה למצרים, וכל איש ואיש צריך לקבל את התורה. כמו שאמרנו כמה פעמים, כשאנחנו לומדים על פרעו, זה לא רק פרעו ההיסטורי. כל אחד יש לו פרעו שהוא צריך להתמודד איתו. כשעורף, פרעו זה עורף. כשעורף צריך להתמודד איתו. דיברנו על זה, אני חושב שאתה היית, כבר שמעת את זה פעם. כן? כשאנחנו לומדים על יעקב, אז יש יעקב בפנים. זה לא רק יעקב ההיסטורי. גם לכל בן אדם יש יעקב, הוא צריך לזהות את היעקב הזה. ולדעת איך מתמודדים עם עשיו, פה בפנים. בתוך הנפש שלנו. יעקב זה, 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 זה תכונה נפשית. זה לא רק איש. הוא מייצג תכונה נפשית, כמו שכתוב, תפארת. יש חסד, גבורה ותפארת. כן? תפארת זה האיזון הנכון בין הרצון לתת האינסופי לבין סימת גבולות. האיזון הנכון נקרא תפארת. זה יעקב אבינו, תפארת יש גם בפנים. אתה יודע, צריך לדעת לאזן את עצמו. וזה רמז לכל אדם ישראל שעובר גם כן, כמו שאמרנו, עובר מצרים, לפעמים אדם נזרק מהבית, מהבית של ההורים שלו הוא צריך לצאת, מהבית שהוא הקים, מהעבודה שלו, כל מיני מצוקות, כל מיני דברים שאדם עובר, מיצרים, מצרים, מלשון מיצרים, כל זה בשביל לזכך אותו שהוא לא יהיה תפוס בעולם החומרי. אבל יש שאלה.
כן. לא
הבנתי
איך
עם
ישראל כאילו
הגעה
למצרים כדי לבנות את המומה ולראות תפוצות, אבל בסופו של דבר עם ישראל גרה במצרים, ועשרים אחוז אין לו במצרים. זה ממש נבנה במצרים.
טוב, אתה מסתכל על זה בצורה מספרית, אנחנו לא מסתכלים על זה בצורה מספרית. עם ישראל נולד במצרים או לא נולד? נולד. הסיגים נשארו שם. אותם אלה שנשארו שם זה אותם אלה שהם לא מתאימים. הם לא מתאימים ליהוד הזה. הם לא יעמדו ביהוד הזה. הם גם לא עמדו במעמד הר סיני. בסדר? זה לא עניין ערכי. גם הנשמה בגוף, הגוף הוא גדול, ידיים, רגליים, איפה נשמה? אתה רואה אותה? ראית אותה? אבל זה עיקר, נכון? גם עם ישראל בעמים, כל העמים גדולים, ענקיים, תופסים את כל היקום, את כל הגלובוס. עם ישראל קטן, תסתכל במפה, ראית בגלובוס? קטן כזה, נכון? מספרים גם הוא קטן, אבל הוא הנשמה, הוא הלב של כל הדבר הזה. של כל האנושות. רואים את זה? פה בונים בלוק אחד, שמים בירושלים, כל העולם קופץ, למה? מה קרה? שמים בלוקים גם במקומות אחרים בעולם. לא, בירושלים שמים בלוק אחד, כל העולם קופץ. למה? זה הלב. טוב, בואו נסיים פה את השפת אמת. איפה אנחנו? וכל זה הרמז בכל איש ישראל, הנשמה אש, מן השמיים, והגוף מתנגד אל כוח הנשמה. אדם מורכב מנשמה, זה אש, וגוף שהוא מתנגד לנשמה. וכפי הניצחון המלחמה, שאין הגוף משנה כוח הנשמה. כמו במצרים, אותו דבר באדם הפרטי, שאדם עם ה... הוא, האש מנצחת את הגוף, לא במובן של קיליון, אלא שהגוף לא מכתיב לנשמה מה לעשות. הנשמה מכתיבה לגוף מה לעשות. זה היציאת מצרים. זה השחרור מהשעבוד. מה זה שחרור מהשעבוד? מה זה חופש? חופש זה לא חופש מבית ספר. מה זה חופש? חופש שאתה לא משועבד לגוף שלך. שאנשים משועבדים לגוף. יש כאלה לסיגריות, לסמים, לאוכל, לנשים. מה יאמרו עליי? מה יאמרו עליי זה גם כן שיעבוד גוף. מה יגידו עליי? זה שיעבודים. אדם שהוא משוחרר מהשיעבודים האלה, והוא עושה מה שצריך לעשות, מה שנכון לעשות, זה אדם שהוא יצא ממצרים. וכן איתה במדרש, מובא במדרש, שיסורי מצרים היו הכנה לקבלת התורה. אחרי שהסביר את כל זה, אמרו לך חותמת מהמדרש, תדע לך, יסורי מצרים, הכנה לתורה. אז ענינו על שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה זה הסנה? מה בא ללמד אותנו הסנה? נכון? וענינו על השאלה השנייה, או הראשונה יותר נכון, מה גלות מצרים למה באה? בסדר? שאלה שלישית. שאלה לנו קצת זמן, בואו תסתכלו פה במקור שתיים, שאלנו, מתי הקדוש ברוך הוא מחליט להתחיל את הגאולה? זה דבר נפלא, זה לא מהשפת אמת, זה מהמשך חוכמה, רבי שמחה מדווינסק, בעל משך חוכמה, היה גאון גדול, יש לו פירוש גם על הרמב״ם. תראו את הפסוקים רגע, במקור שתיים, כתוב ככה, ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. ואת צעקתם שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. פסוק הזה הוא מוזר. מה הוא מוזר? הוא מתחיל ביחיד, נכון? קורא לעם ישראל, מסתכל לעם ישראל בכללותו, בלשון יחיד, נכון? והיום השם ראו ראיתי את עוני עמי. מסתכל על עם ישראל בלשון יחיד, נכון? ככלל. אשר במצרים, אחר כך פתאום עובר לשון, ואת צעקתם, לשון רבים הוא עובר, נכון? ושוב חוזר, שמעתי מפני נוגסיו, כי ידעתי את מכאוביו. זה לשון רבים, נכון? מכאוביו, הלשון רבים מתייחס למכאובים, מכאובים רבים, אבל הוא מתייחס לעם ישראל ככלל, בלשון יחיד, נכון? בתוך המילה מכאוביו. אז למה כתוב פה ועץ הקטן? בלשון רבים, מה קרה פה? כן, אבל הוא אומר את עוני עמי, עמי. עמי זה לשון יחיד, אשר במצרים ראיתי. את עוני זה לשון יחיד. כן. צריך לשאול את המדקדקים. יכול להיות שבדקדוק, יש פה גם אם זה, רואה שזה קמץ קטן. או, כן? אבל את עוני עמי, הכוונה זה בלשון יחיד. אתה מרגיש פה שיש לשון יחיד, נכון? את עוני עמי. כן, אבל גם עוני עמי, ברגע שהוא מתייחס למילה עמי, זה בלשון יחיד, נכון? לא יכול להגיד, עמי הוא לא יכול להגיד בלשון רבים. לכן העוני זה בלשון יחיד, גם אם אני לא מבין בדיוק בדקדוק איך זה עובד. יכול להיות שהשאלה שלך טובה? שואל, המדקדקים.
על המחובה
זה ביחיד, צעקתם. בדיוק, זה השאלה. צעקתם היא ברבים, למה היא ברבים? גם העוני חייב להיות יחיד. כי אני אומר עוד פעם, מדובר פה על עמי. עמי זה לשון יחיד, נכון? על כל פנים, למה הפסוק עשה בפני בין יחיד לרבים ושוב חוזר ליחיד? למה? יכול שהשאלה שלך מונחת פה, יש במקור החוכמה למטה, יכול שצריך לעיין בזה קצת יותר, אבל תראו מה השפת, מה אומר המשך החוכמה, אני אסביר במילים שלי ואחר כך נקרא בפנים, אין לנו גם חזרה על זה. מתי הקדוש ברוך הוא מחליט? פה הפסוק הזה זה המפנה. פה בפסוק הזה מתואר המפנה שהקדוש ברוך הוא מחליט לשלוח את משה כי הוא ראה את עוני עמי. למה הוא החליט עכשיו דווקא? אומר המשך חוכמה, שהעם הוא לא צועק על המחאוב האישי שלו, על הצרות האישיות שלו, שהוא עובד קשה וזורקים לו את הילדים ליאור, שהמשפחה מתפרקת. לא על זה הוא צועק. זה כבר הפסיק לצעוק על זה. יש לב כזה, אתם יודעים, גם בצבא. יש לב כזה שאתה כבר... אתה כבר לא צועק על, על, על הבעיות הפרטיות שלך, אתה כבר לא, אתה לא, לא אכפת לך מזה. אבל מרגיז אותם, או כואב להם, מרגיז זה מילה לא נכונה, כואב להם על חילול השם הגדול, שעם ישראל מתחלל שם, מבוזה שם, שמתנהגים אליו כמו סמרטוט. זה כואב לו. על חילול השם כואב לו. כלומר, עם ישראל עובר פה מהפך מכיתורים על, על, על מצב הנפשי הפרטי שלהם, כן? הוא עובר למצב שהוא צועק על עם ישראל, על הבעיה של עם ישראל. זה המהפך פה. ואז הקדוש ברוך אומר, הם עברו את הקור ברזל הזה שדיברנו קודם, כן? הם עברו את, את השלב הזה מההסתכלות הפרטית, האגואיסטית, על הבעיות שלהם, וכואב להם על עם ישראל. זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. זה הנקודה שמגלה, זה הדבר שמגלה שהם עברו שינוי מהותי, שינוי דרסטי. פעם ראיתי איזה בחור אחד, שהיה בתיכון, היה בחור כזה, חשב רק על הנאות החיים, איך הוא מבלה ואיך הוא נוסע וזה. הוא עבר מכינה, לפני הצבא, מכינה, ופתאום, אחרי שנה מכינה, הוא כבר לא חיפש את הדברים האלה. הוא חיפש איך הוא מועיל לעם ישראל, איך הוא הולך לצבא, איך הוא נהיה, איך בצבא הוא מממש את הפוטנציאל שלו לטובת עם ישראל. זה מהפך. המהפך הזה, זה מה שהמשך חוכמה אומר, זה המהפך שהקדוש ברוך הוא אמר, הנה, הם הגיעו לתכלית שלהם, עכשיו אפשר להוציא אותם, אפשר לקבל תורה. בואו נראה את זה בפנים. בסדר, אפשר עוד 2-3 דקות, בסדר? אין פה שיעור נוסף. טוב, זה נחכו עוד 2 דקות. ייתכן, אומר, אתם רואים שם במקור 3, ייתכן כי הכלל מכונה בלשון יחיד, ייתכן, תראה, לא כמוני, והפרטים בשם רבים. ולכן אמר כי שמעתי צעקתם הפרטים, לא שכל אחד צועק על עצמו, כלומר הפרטים צועקים. אבל לא צועק כל אחד על עצמו, על מכאוביו הפרטיים, אלא מכאוביו של העם, מפני שהוא נלחץ. זה לא, אני לא קראתי נכון. לא שכל אחד צועק על עצמו מפני שהוא נלחץ על המצב הפרטי שלו, רק הפרטים צועקים על לחץ האומה בכללותה, וכל אחד אינו חושש על עצמו בפרט, רק על חילול כללות כבוד האומה והבן. זה סוד, סוד גדול. עד כאן, מקווה בעזרת השם שניקח את הדברים האלה וגם אנחנו נעבור את התהליך הזה, את הקור הזה, שבאמת ענייננו באמת להיות שליחים של הקדוש ברוך הוא ולא להיות אנשים פרטיים. ומה שאנחנו כן דואגים לפרטיות שלנו, זה נקודה חשובה כדי שלא נבין לא נכון, כן, אנחנו כן צריכים לדאוג לפרטיות שלנו, אבל זה בשביל שנוכל למלא את הייעוד שלנו גם בתוך הפסיפס הגדול שנקרא עם ישראל. שבת שלום, ברוכים תהיו.